עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על חנוכה. איך להפוך את הסופגניות לבריאות יותר? בפינת המיתוסים, האם גזר חשוב לראייה, ואם באמת כדאי להוסיף אותו לשמן שמתגנים איתו את הסופגניות? בפינת התפריט השבועי שלנו, איך אוכלים כל יום סופגניה בלי להפוך לסופגניה? דוגמה לתפריט. בפינת טוב לדעת, היום החזרתי את הפינה והתקיעה שהייתה לנו לפני 5 שנים, מה אפשר לאכול במקום סופגניה? כמה אופציות שיורידו לכם את החשק לאכול סופגניה. ובמתכון לשבת, סופגניות מיני, בכלום קלוריות, עם ערך בריאותי גבוה, מתכון ותמונה מהממת והורסת של שלומית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שכבר ירדה 23.5 קילו. יש. מספר הטלפון שלנו כדי לעלות לשידור, 1-900-722-103, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70 לעלייה לשידור או שליחת תגובה ונחזור לכם. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לדף הפייסבוק שלי, לצפות בתוכנית, לסמן לייק, לשתף. אפשר לשאול שם שאלות, אני אתייחס אם יהיה זמן, כי יש עדיפות למי שעולה לשידור. אני פה עם העורכת ומפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, אבישגל יסף שוסטר, על הדיגיטל, ג'וני דוב, ועל הפייסבוק שני רומנו. אוקיי, לפני הסופגניות. טוב, אני אתחיל עם הסופגניות. שום דבר לפני, רציתי רק להגיד שמחר יש לי יום הולדת, ואני יותר כיף להיות בת 54 מאשר בת 40, ואפילו מאשר בת 30, מזאת התובנה שלי. אז זהו, בואו לקראת חנוכה. איך להפוך את הסופגניה לבריאה יותר? סופגניה נחשבת, ובצדק, לאחד המאכלים הכי פחות בריאים. אבל כדאי לדעת שבהשוואה לממתקים אחרים, אני יכולה למצוא ביתרון, וזה שאחוז הסוכר שבה נמוך יותר מנשנושים ממתקים, משוקולד או מעוגיות או מעוגות. יחסית מעט סוכר. יש בה יותר פחממות מורכבות, ומה זה עושה? שתהיה מסביעה לזמן ארוך יותר מעוגות וממתקים אחרים. אחוז השומן שבסופגניה זה בערך 20%, שזה דומה להרבה ממתקים או עוגות, ואפילו לחטיפים מטוגנים אחרים, כך שזה גם לא ממש חיסרון. אז מה הבעיה? הבעיה בסופגניות זה שמתגנים אותה בשמן, שמחומם הרבה זמן, ואז הוא לא בריא. כי ככל שהשמן מחומם יותר זמן, נוצרים בו יותר ויותר ויותר חומרים מזיקים ומסרטנים. זה מתחיל כמה דקות או אפילו נניח שעה במקסימום אחרי תחילת החימום, ובחלק מהמקומות מחליפים את השמן פעם בעונה. מקומות איכותיים אמרו לי פעם ב4-5 ימים, זה המון. זה המון. איך הופכים את הסופגניה ליותר בריאה? אז אני דיברתי עם כמה בעלי מאפיות איכותיות, מה הוא מצא פטנט? הוא אופה את הסופגניה קודם ואז מתגן, אופה חלקית. ואז הסופגניה שהיא בעצם חצי מוכנה כזאת, היא צריכה פחות זמן תיגון, אז זה מקטין את כמות השמן שנספגת. גם בגלל הסיבה שככל שתיגון קצר יותר נספג פחות שמן, אז יש עדיפות מסוימת בריאותית לסופגניות קטנות, כי הן מוכנות, האמצע שלהן מוכן יותר מהר, זה אומר שיש בהם קצת פחות מהשמן המזיק והרע. כשמדובר בסופגניות ביתיות, אז קודם כל לזרוק את השמן לפח אחרי הכנה אחת. לא לקרר אותו ואז להשתמש בו שוב למחרת, זה פשוט נורא. אפשר לנסות להכין סופגניות מקמח מלא. אני ניסיתי, בסוף יהיה מתכון, יוצא פצצה. וגם אם רוצים להכין סופגניות מקמח מלא וגם אפויות, אז בכלל חוסרים את כל הנזק הבריאותי של הסופגניות. איזה מילוי עדיף? אז בסופגניות הקנויות יש הקלאסיות, ריבה שכמעט תמיד יהיה בצבע מאכל לא בריא בכלל. במילוי שוקולד יש המון 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 שומן וסוכר ופי 3 קלוריות מריבה. אז בקנוי הייתי הולכת על ריבת חלב. בבית אפשר לקנות פשוט ריבה איכותית עם רכיבים טבעיים ללא תוספת סוכר לבן, זה 20 קלוריות לכפית אחת. ומה לדיאטה? אז הקטנות זה 250 קלוריות, זה קצת יותר מנשנוש, זה קצת לא מסביע כארוחה. הגדולות דווקא כן יכולות לבוא בחשבון, זה יכול להחליף ארוחת ערב או את כל הנשנושים של היום, אפילו כל יום במהלך החג, בהמשך התוכנית תהיה דוגמה לתפריט. רק לשים לב שאלה שמשודרגות עם כל מיני קרמבויים והדבקות של פנינים ולא יודעת מה, כל מיני מקלות ומטריות ומה שזה לא, זה כבר מגיע לאיזה 700 קלוריות לאחת. לא יודעת אם זה שווה את זה. ואיזה שמן כדאי לטיגון? שימו לב, כל השמנים נרסים בחימום. אין הבדל מאוד גדול בנקודת רתיחה של השמנים השונים. אז לבחור שמן זול, מזוקח, כזה שמראש הוא פק בטמפרטורות גבוהות, כזה שמראש הוא לא בריא, כי זה לא כזה קריטי, הכל ממלא נשרף. לסלט ולחביתה לא כדאי כזה שמן, צריך שמן איכותי, שמן בכבישה קרה, כבישה קרה זה בלי חימום, זה שלחצו על הזיתים או על הגרעינים עד שיצא השמן, ומהבחינה הזאת כדאי לגוון בסוגי השמן, כי אין אחד שעדיף על אחרים. טוב, יש לנו מאזין על הקו. שלום. שלום, שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
שלום, שלום.
קשר אלייך בקשר לבקשה שלך משבוע שעבר.
תזכיר לנו.
אני אזכיר לך, דיברנו על התת משקל, ודיברנו על הניסוי של השום של הקולסטרול, ואמרתי, מכיוון שלא היה, שלא נותר זמן, נשלוח תפריט.
קיבלתי תפריט, אני מחזיקה אותו ביד. מה הייתה השאלה על התפריט? אתה אוכל מלא. עם מלא כמה דבר, אתה אוכל בריא מאוד, אבל וואי, כמה קלוריות אתה אוכל.
אני, זהו, זה כתוצאה מאיזשהו מצב שהגעתי אליו לתת משקל.
אבל אתה, את כל זה, אתה בטוח שאתה אוכל את כל זה, או סתם רשמת לי דוגמאות מה יכול להיות?
אני אוכל את כל זה, כמובן.
אז רק שנייה, אני רוצה להקריא למאזינים.
שיש לפעמים שינויים כאלו ואחרים.
כן, יופי, אז תגיד לי, איזה יפה, זה הרעיון, אתה כותב לי כאילו את ה-wishful thinking, אבל זה לא מה שקורה בפועל, אבל מה שקורה בפועל זה מה שמשנה. מה רשום לי פה?
זה קורה, אבל
בבוקר, ביצים, אבוקדו שלם, תחינה שתי לחם, שני יוגורט, בצהריים, דגים, חזוב, תחינה ללא הגבלה, וחצי קופסת תחינה גולמית, שזה בפני עצמו 3,000 קלוריות.
נכון.
אחרי זה, ריקוטה שלמה עם אבוקדו שלם, אחרי זה 100 גרם מגוזה מלך, שזה כבר 700 קלוריות, עם קוטג' שלם וביצה, אחרי זה עוד חצי קופסת טחינה גולמית, שזה עוד 3,000 קלוריות, עם שתי לחם שיפון וטונה, ואז, כתוב לי בברכה, חשבתי בבריכה. אבל זה המון, זה כאילו בריא סופר, אני לא מכירה מישהו שאוכל את כל זה כל יום, ולא עולה במשקל.
אוקיי, אז אני רוצה רק לומר, שבעקבות התפריט הזה פחות או יותר, אני כן הצלחתי לעלות במשקל.
יפה מאוד.
אני כן הצלחתי, אבל עדיין לא, אני עכשיו ב-66 קילו ומטר 88, הייתי שוקל 59.
לא, שבוע שעבר כמה שקלת? מה השינוי השבוע שהתחלת לאכול את כל הקופסאות חין האלה?
לא, זה, עם התחינה זה רק בשלושה שבועות.
מתי דיברנו?
דיברנו לפני שבוע.
כמה שקלת לפני שבוע, כמה היום?
טוב, יש לי פה את המשקל, אז אני קרוב אליי.
יופי, עכשיו אתה עולה עם הטלפון ועם המגפיים. לא ככה נשקלים, אבל בסדר.
68.5.
אז עלית 2 השבוע?
כן.
נו, מהמם מושלם.
כן.
נו, סופר דופר.
נכון.
נכון.
ומה שרציתי לשאול,
כן.
האם ההגזמה בתחינה שאני קצת התמכרתי באיזושהי צורה
התמכרות מהממת.
במיוחד לתחינה המלאה שהיא יותר טעם עשיר ואגוזי, שאני מאוד אוהב.
מהמם. אין חסרון.
אם יש איזשהו...
לא שעולה לי בראש.
שוב פעם, הייתי באיזשהו ייעוץ של תונאית, שהיא לא יודע אם היא כל כך מעודכנת, אבל היא אמרה לי תיזהר, אומגה 6, אומגה 6, כל מיני דברים כאלה.
באופן כללי, התזונה של כולנו מכילה פי 30 אומגה 6 ממה שצריך. אני מסתכלת לכל מקרה לגופו, ואני יכולה להגיד לך שבמקרה שלך יש אולי פי 1,000 יותר יתרונות לאכילת כמות גדולה של טחינה בהשוואה לדברים אחרים שהיית יכול לאכול ובמרכאות להשמין מהם מאשר חסרונות. אני בעד שתמשיך.
ומה שאני התפלאתי במיוחד בשילוב של כך הרבה שומנים כמו שטחינה ושומנים טובים וכולי, שלא הייתה לי השמנה בטנית.
לא, השמנה בטנית זה מפחממות. למה שיהיה לך?
לא, כי חשבתי ש...
ועדיין,
כאילו, הקטע של, אתה יודע, את הקוביות בבטן וכולי, זה דווקא, זה לא הלך לשם.
יש לי בדיחה על קוביות בבטן, אבל תכף אני אגיד לך, אתה עושה ספורט?
אני כבר לא, אבל קוביות בבטן זה רק תזונה, אז...
היי, סליחה. אתה רוצה להגיד לי מישהו שעושה תזונה מושלמת, אבל לא עושה... כל היום הוא במיטה, רואה נטפליקס, יהיה לו קוביות בבטן? הנה, זה המקום להגיד את הבדיחה. איך יהיה לו קוביות בבטן? הוא צריך לאכול סלט חתוך לקוביות, ואז יהיה לו בתוך הבטן קוביות. קוביות בבטן, נכון?
לא, אני לא אומר ש... אני אומר שזה מהניסיון שלי, לא פעם, מהחוויה שלי, שבעיקר...
יש קטע תורשתי, אתה צודק, וזה כל פעם, יש לי ויכוחים עם הבן שלי הצעיר. שאומר שיש אנשים שלא משנה כמה שריר בטן הם יעשו, בחיים לא יהיה להם מראה של קוביות בבטן, כי זה גנטי. ואני חושבת שאם עושים את התרגילים הנכונים, ואת מחזקים את השרירים הנכונים שהם שם, וגם מורידים במשקל כדי שלא יש שכבת אור עם אחוש שומן גבוה על השרירים, אז אני חושבת שרואים אותם, אבל להגיד לך שאפשר שיהיו קוביות, השרירים רפואיים, ממה יהיה קוביות, זה לא עצמות.
הקוביות זה? לא, אני הייתי ספורטאי בעבר.
אז זה נשאר לך, אתה אומר?
כן.
האמת, יש בזה משהו.
הגוף לא מגעתי.
חכה, אתה אומר עוד לא.
עוד לא.
עוד לא, בדיוק.
ומה שרציתי לשאול, זה מה שברח לי מהשידור הקודם, לגבי ההשריה של קטניות, למה יש קטניות שלפני ההשריה לא מוצאים את הגז הזה בבישול, ואחרי ההשריה זה דווקא כן יוצא?
עוד פעם, מה זה הגז הזה עוד פעם תגיד לי? זה הלכלוך שצף או מה?
כן, לא, קודם כל אני משרה את כל סוגי הקטניות, ובבישול יוצא מין קצף נורא...
אני, אין לי מושג מה זה הקצף הזה, אני הייתי די בטוחה שזה סוג של לכלוך כזה שיוצא בזמן הבישול. אני קראתי באיזשהו מקום שזה סוג של פחממות שמגיעות איכשהו עוברות מהקטנית למים ועולות למעלה, לא יודעת, אבל אני הגעתי למסקנה שאם אני שוטפת את זה ממש טוב, נגיד אם אני משרה קטניות שוטפת, משרה כל פעם מחליפה את המים, ואז מבשלת, אז כמעט שאין לי קצף. עכשיו יש קטניות שמראש מגיעות לך יחסית שטופות, עדשים שחורות למשל.
נכון,
שמת לב, אז אין קצף אף פעם. נכון, אין, אצלי אין. אין.
כן, אבל אם את תשרי אותם, באיזשהו צורה יהיה קצת, גם עם ההשראיה
לא,
של
אפונה. לא, בדקתי את זה, אבל אני יכולה להגיד לך כן, השראיה והנבטה יותר טוב מבחינה תזונתית, כי אנחנו מתחילים, זה הרי כאילו, הוא מתחיל לגדול צמח מתוך הזרע, זה הגרעין הזה של הדשה, או של מה שזה לא, כל הקטנית. ובזמן שמתחילים התהליכים האלה, אז מתחילים להיות מופעלים אנזימים שמפרקים חומצה פיטית ומפרקים כל מיני חומרים אחרים שקושרים ויטמינים ושקושרים חלבונים שהם לא זמינים לגוף. אחרי ההשריה ותחילת ההנבטה, הכל יותר זמין לגוף ונהיה ערך תזונתי יותר גבוה, אז מהבחינה הזאת, בלי קשר לקצף אחר כך, יש יתרון.
אמרת לי... לתקן אותך לגבי תוספת של בדיקות דם שהגיעו אליי, מצאו לי בחלק מהבדיקות דם, קחו לי ויטמיני B, כל מיני ויטמיני B.
מה אתה אומר?
ראו שהוויטמין B6 שלי הוא בערך 112.
כמה צריך?
40 מקסימום.
אתה לקחת תוסף כלשהו לפני כן?
לקחתי ב-12 שבועיים לפני זה. אני לוקח פעם בכמה, בשבועיים אחד.
פעם בשבועיים אחד?
כן.
טוב, האמת שזה לא כל כך מדאיג, זה כי הוויטמינים מקבוצה בי כולם מסיסי מים, מה שאומר שעודף תוך כמה שעות מופרש בשתן, אז זה לא אמור להיות משהו.
אני אמר לי, כי בדיוק זה מה שאמרתי לדיאטנית, והיא לא הבינה, ואני קצת ב... אני אומר...
טוב, אנחנו לא נתלונן על אנשים אחרים. פשוט לא שתית אולי מספיק לפני הבדיקה, וזה גם יכול להיות שזה מראה לך עוד כל מיני תוצאות אחרות של דברים טיפה יותר מרוכזים. מותר לשתות מים לפני בדיקת דם, וכדאי לשתות, כי אז גם הורידים יותר נפוחים, ואתה יכול לנסות את זה עוד פעם, עוד כמה זמן, ואם תהיה בעיה, אז תעלה לשידור ונחשוב אחד מהסיבה, אני בינתיים לא הייתי מודדת.
רק דבר אחד קטן, לגבי השראה של אגוזים, אגוזי מלך ושקדים, יוצא מהם איזשהו...
למה לשמות אותם?
לא, אני שואל, כי מישהו...
אל תשרי, אל תשרי, תוכל ככה, למה?
לא, אוקיי, מה זה הקצף אבל שיוצא מהם והחומר?
לא, אין לי מושג בחיים, לא ישרתי אגוזים ושקדים, בשביל מה להשרות? אין לי מושג, אני אבדוק אם זה משהו קריטי, אני אדבר על זה בתוכנית הבאה.
תנסי, אחרי 30 דקות את רואה כל המים אחורים וקצף.
מה?
כן.
טוב, אז זה כאילו שיטה להוריד את החשק לאכול למי שמחור לזה.
כן, לא, זה עדיין...
אני אבדוק, אבל אני לא... אין לי מושג, אין לי מושג, אני יכולה לבדוק. קודם אני אנסה, ואז אני אבדוק מה זה. סבבה.
המון תודה, דוקטור.
תודה, חג שמח, שבת נפלא, תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, האם גזר חשוב לראייה? והאם באמת הוא מונע את כל הנזקים שבשמן שרוף, כי שמענו כבר להוסיף גזר לסיר בזמן הטיגון של הסופגניות. בואו נתחיל מהראייה. אז הגזר מכיל את הפיגמנט הכתום בטא קרוטן, זה כאילו ויטמין A בצורה הצמחית שלו. ויטמין A מאוד מאוד חשוב למערכת החיסון, אפילו יותר מויטמין C, גם לשיער וגם לראייה, אבל לראיית לילה, לא סתם ראייה. כלומר, אם פתאום אנחנו נכנסים למקום מאוד מאוד חשוך, כמה זמן לוקח לנו לראות בחושך, להסתגל לתנאי החושך. וגם לא אם פתאום, כמובן, הראיית חושך, אם אנחנו קמים בלילה, מה אנחנו רואים. ויטמין A גם חשוב לעור שלנו, מפחית הזדקנות, מפחית אקנה, מפחית פיגמנטציה, הוא נמצא בכל הירקות הכתומים, אבל בגזר, במקום הראשון, בגזר אחד גדול מאוד נניח, יש פי שניים ויטמין A ממה שמבוגר צריך ליום. יש בגזר גם הרבה אשלגן שחשוב ללחץ דם, יש בו גם הרבה ברזל, שלושה גזרים כמו חזה אוף. וגם חשוב שהוא לא מתקלקל בזמן ההכנה ויטמין A. אפשר לבשל את הגזר, לעשות מרק אטום, להכין גזר מגורד במקרר, לא מתקלקל. ולסיום, חשוב לזכור שלספיגה טובה של ויטמין A צריך שומן בארוחה, זה ויטמין מסיס שומן. אז אם רוצים את היתרונות של הגזר לראייה, כדאי להוסיף שמן איכותי או טחינה לסלט. והבטחתי על הגזר בתיגון, גזר סופח עליו, אליו חלקים שרופים, הוא לא מונע את ההיווצרות של החומרים המזיקים, בשמן הוא פשוט מראה שהשמן כביכול יותר צלול, אבל עדיין יש בו את כל החומרים המזיקים. אז אפשר להוסיף, אבל שזה לא יעבוד עליכם. יש לנו מאזין? מאזינה? שלום.
הלו?
כן.
שלום. אני רציתי, שמי שמואל, ורציתי לשאול כן, אותך שמואל. לגבי הנכד.
כן, בן כמה הנכד?
אז הוא בן 15,
אוקיי.
והוא סופר פעיל, הוא גם כדורגלן וגם עושה חדר כושר. עכשיו, הוא רזה מאוד, ואני שוקל לתת לו חלבון גיינר.
למה, למה? הוא כאילו עד כדי כך רזה שזה הוא... מפריע לך?
לא, אבל אנחנו רוצים שיעלה במשקל. עכשיו, הוא
מי
מטר
זה
70,
אנחנו?
מטר 70, 58
שנייה,
קילוגרם.
שנייה, אנחנו זה כולל הרופא, רופאת המשפחה שאומרת שהוא בתת משקל, הבדיקות דם שלו לא תקינות, משהו לא בסדר.
לא, 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 לא.
נו,
לא,
אז
לא,
מה אתם
רק,
רוצים מהמסכן?
לא, רק ככה.
מה, מלבד, הוא לא מרוצה? הוא רוצה...
הוא, על... הוא רוצה להשמין, כן, הוא רוצה להשמין. כן.
לא להשמין, בטח לעלות ממסת שריר.
בדיוק, בדיוק, כן. גם זה בטוח, כן.
כן, אוקיי.
עכשיו, חלבון הוא צריך, ללא ספק, הוא לא אוכל. אז אמרתי, אם כבר חלבון, אני אתן לו גם חלבון.
אתה יודע להגיד לי, איזה מוצר יש לך וכמה חלבון יש שם וכמה קלוריות לסקופ?
זה הייתי שואל אותך. אני רואה בלי חלבונים, אני רואה בכל החברות ועליהם, אני לא כל כך סומך. הייתי רוצה איזה מילה טובה ממך על משהו.
תראה, להמליץ על חברה מסוימת, א', אני לא יכולה כי זה סוג של פרסומת, אבל אני יכולה להגיד לך שכשאני קונה בבתי טבע או בחדרי כושר, ועכשיו ראיתי גם בפארמים שהביאו גם כן, יש הרבה חברות, וכשאני מסתכלת ברשימת הרכיבים, נניח שלא מדובר בחלבון טבעוני, אלא בחלבון מי גבינה, אז כן, רשימת הרכיבים כן. היא מאוד מאוד דומה. יכול להיות ההבדל שהם שמו וניל במקום טעם בננה, או טעם שוקו במקום קרמל.
נכון, זה החלבון, אבל השאלה היא
אוקיי, אז
קלוריות,
אז,
זאת אומרת, נכון, הפחמימות.
נכון. אוקיי, אז בגלל זה, על הגיינר לא הסתכלתי, ואני לא יודעת להגיד לך. אתה צריך לקרוא את הרכיבים, ולבדוק אם יש שם מה שאתה רוצה. יש סיכוי מצוין, שכדאי לו לקבל את החלבון מהחלבון, ואת הקלוריות לאו דווקא במשקה הזה, כי אז הוא יהיה יותר מסביע, ואז יגרום לו לאכול פחות בדברים אחרים, וכאילו יכול להיות שהפחממות שם הם לא מי יודע מה. אני באמת לא יודעת. אתה צריך להסתכל ספציפית על המוצר שאתה רוצה, תסתכל כמה סוכר יש שם, מאיפה הפחממות האלה, מאיזה, ממה. אז או שתשאל בבית טבע ותתייעץ איתם, או שפשוט שיוסיף קלוריות מדברים אחרים. המאזין לפניך, היום,
על טחינה.
בדיוק. נו, המקור של שומנים מטחינה כאנרגיה נוספת, עדיף לי בשבועה אם יש שם, לא יודעת, המילן תירס או סירופ תירס או סוכר לבן, או אני לא יודעת מה שמים שם, אבל זה שייק. מה כבר יכול להיות שם? זה לא איזה קינוע או שיבולת שועל, זה בטוח משהו בלי סיבים, כי אחרת זה לא היה מתקבל במרקם הרצוי.
הבנתי, יכול להיות שזה באמת עתיר בסוכר.
יכול להיות, אני באמת לא יודעת, אני יכולה לכתוב רגע בגוגל, אבל אני יכולה כאילו, גם בשביל להתחזק עם עלייה במשקל ומסת שריר, אנחנו צריכים לתכנן את כל התפריט, דבר שייק כזה לא יכול לפתור בעיה בלבד. זה כמו אנשים שהם נותנים לילדים שלהם, במבה ו... סליחה, אני לא אגיד שמות, חטיפים,
כן,
ואז נותנים להם מולטי ויטמין של ילדים, כי הם צריכים לקבל את הוויטמינים, זה יופי, הם קבלו את הוויטמינים, וזה פתר את הבעיה שזה בתזונה לא נכונה? לא.
ברור.
אוקיי, אני מסתכלת על גיינר.
יופי, הנה, זה...
לא, סתם, אני רק רוצה... כן, לא, אני רוצה לראות אם רשום לי מה זה מכיל. אני אחפש, בינתיים אני יכול... אתה... היה לו צמיחה, אתה רוצה לתאר לי מה קורה איתו לאחרונה, היה לו איזה צמיחה מטורפת לגובה או משהו כזה ש...
כן, הוא גובה, אני מקווה שיקבע עוד קצת, הוא 1.71 מטר, הוא 58 קילו, הוא גם, זאת אומרת, מטבעו היה רוצה יותר להגדיל את החזה, זאת אומרת, לקבל יותר מסות שריר, והוא עובד בחדר כושר וגם עושה רובי, הוא עושה רובי ואנרובי.
והוא אוכל מעט מדי לדעת
כנראה, לך. בטוח כן. אם היה אוהב לאכול הייתי משיב אותו ליד פיצוחים כל היום.
ומה לדעתך כאילו חסר לו בתזונה נניח שאתה שוקל את הגיינר הזה?
הכל לדעתי, גם חסר לו חלבונים טובים וזה, וגם חסר לו פחמימות.
כן,
אוהב דברים מתוקים, אבל
כן.
אני רוצה יותר שיקבל מסת שריר ושיראה שיהיה לו. את רואה משהו שם שהיית ממליצה עליו בגיינרים?
אוי, ואני מחפשת זה רשימת רכיבים, לא מופיע, אני כבר בשלישי, רשום לי כל היתרונות וכל השטויות שיש פה, אבל לא רשום לי לא הקלוריות ולא הרכיבים. החלבון פה הוא גבוה, האמת.
כמה קלוריות היית אומרת?
תקשיב, הם בסדר.
כמה קלוריות היית אומרת? 3,000?
אי אפשר לדעת, יכול להיות ש3,000 לא מספיק לו אם הוא...
לא מספיק.
לא בטוח, אני לא יודעת כמה ספורט הוא עושה.
בדיוק.
תקשיב, הגיינרים שאני עכשיו קוראת הם בסדר.
כן?
כן, כן, זה כאילו יותר חלבון מפחממות, זה פשוט הרבה קלוריות וגם הרבה יותר חלבון. אתה לא צריך לדאוג, תקנה במקום טוב. ואו זה אוכל בון מבחינתי מצוין.
יופי.
אבל להקפיד על תזונה.
אין כמוך מאיה.
שיוסיף טחינה גולמית. חמת בוטנים הוא אוהב, חמת בוטנים זה מהמם.
בדיוק, יופי, כן, הכל נרשם ומועבר, אין כמוך.
תתקשר להתקן אותי, אני רוצה לדעת.
ברור, בטח, אני, אוקיי, הכל טוב, תודה.
מהמם, תודה רבה. יש לנו מאזינה נוספת על הקו? מאזין נוסף, שלום שלום.
שלום לך דוקטור מאיה רוזמן, גרשון מנתניה.
גרשון, מה העניינים?
בסדר, קודם כל מגיע לך מזל טוב.
תודה, תודה רבה, זה כיף.
עכשיו, שלוש שאלות קצרות.
כן.
לא, למעשה לא שאלות. לגבי סופגניה, אני חושב שאם מוסיפים אלכוהול...
רק אתה מתקשר לשאול שאלות שהן לא שאלות.
אם מוסיפים אלכוהול לסופגניה, יש ספיגה נמוכה יותר של שמן.
אתה יודע שאחוז הספיגה הנמוכה יותר של השמן, אם אתה תוסיף את האלכוהול, הוא כל כך מזערי, שאין לך שום סיבה להוסיף אלכוהול לסופגניה בגלל זה. אתה לא שם שם שוט של וויסקי ליחידה.
כל אחד הצורך שלו.
כן, אם היית שם שוט וויסקי לסופגניה, זה היה פחות אולי בנניח, הייתי אומרת, 5% פחות שמן. אבל אתה לא שם שם שוט וויסקי, אתה שם שוט לכל הבצק, ל-40 סופגניות, אז זה בטל ב-60, מה שנקרא.
אוקיי. האם במבה היא בריאה, והאם היא לא מזיקה לשיניים?
לשיניים בטוח שכן.
כן.
בטוח שכן.
מאיזו סיבה?
זה נדבק. זה נדבק, זה נשאר בחריצים הרבה זמן, זה צריך חוט דנטלי אחר כך להוציא את כל מה שנשאר בין השיניים. זה ובייגלה, הייתי אומרת, לא מומלצים לשיניים מאוד, כולל גם החטיפים המטוגנים שאני לא מתייחסת אליהם בכלל, אבל נניח מהחטיפים האפויים, אז אני יכולה להגיד לך שפעם עשיתי איזשהו אייטם בטלוויזיה על שוקולד, ואחד מהיתרונות שאמרתי דווקא לשוקולד זה שהוא עדיף לשיניים בהשוואה לבמבה או לבייגלה, כי זה סוכרים, הם נשטפים מהרוק, ושום דבר לא נשאר שם, והבייגלה והבמבה, מבחינת לפחות ילדים שלא יודעים לצחצח שיניים אחרי זה, זה הכי נורא.
אוקיי, אבל בכל אופן, אם עושים צחצוח יסודי, זה לא מזיק.
אבל זה כמו כל דבר, תאכל לגוזים, שקטים.
עכשיו, שאלה נוספת, מאין יש סוכר בחלב של שיבולת שועל? מאין הסוכר? אומנם הוא בכמות מאוד נמוכה.
כמה?
אבל 0.75 לכוס.
מהשיבול... לכוס? בגרמים, לא בכפיות.
ב-100 גרם, כנראה, כן.
לא, זה באמת כלום.
אבל מאין זה נובע? הרי משיבולת שועל עצמה?
כן.
אין שם תוספות של סוכר.
לא משנה, לא משנה. אתה מסתכל על לפעמים על פחמימות המכילות אחוז מורכבות, המכילות אחוז נמוך מאוד של פחמימות פשוטות, שנקראות במילה אחרת סוכרים.
כן.
זה לא סוכר לבן. גם על מוצרי חלב משום מה רושמים לך לקטוז.
נכון, למה לקטוז, כן.
בדיוק, שהוא לא סוכר לבן, אז יש כל מיני סוכרים פשוטים, פחמות פשוטות, וכנראה שרשמו את זה שם, כאילו, כי הם צריכים לרשום, אבל זה לא אומר משהו לא טוב על משקה שיבולת שועל. אם יוסיפו לשם, אז יהיה לך ברשימת רכיבים, ואם אין, אז זה בסדר.
אין, לא מופיע. עכשיו, לבסוף הערה לשונית אפשר?
כן.
במקום שתי לחם, שני לחם. אלא אם כן לא שמעתי נכון.
או שלא שמעת נכון, או שהייתי ממש קולית ודיברתי כמו הרבה אנשים אחרים בכוונה.
אוקיי, שיהיה לך תופה שניים.
תודה.
ויחגגו לך יום הולדת.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי ביי.
ביי, אני חושבת שאני מדברת בעברית יחסית תקנית, לא? יחסית. לפני הפרסומות, יש לנו את הפינה, במקום המחקר, פינת התפריט השבועי, איך אוכלים כל יום סופגניה בלי להפוך לסופגניה. דוגמה לתפריט 1200 קלוריות. טוב, יש לי מטופלת שהיא כל כך אוהבת סופגניות, והיא באה כל פעם, כל שנה בחנוכה. אני חייבת סופגניה כל יום. אני אומרת לה, אבל זה במקום סופגניה אפשר לאכול 4 שורות שוקולד. לא, 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 אני חייבת סופגניה. אתה יודע, טוב, את רוצה לוותר על כל הנשנושים שלך במשך היום ולאכול סופגניה? אמרת לי, כן. אז עשינו לו תפריט עם סופגניה, רק לחנוכה כמובן. דוגמה לתפריט, אני מקריאה עכשיו, זה יהיה באתר של הרדיו. אז ארוחת בוקר. יוגורט חלבון עם כף שיבולת שועל וכף פירות יער, ביניים 12 שקדים, צהריים, חזה אופעים, שלוש כפות, למשל, אורז או ירקות בתנור, או, וגם מרק או, וסלט. אחרי הצהריים, סופגניה. ארוחת ערב, פיתה קלה, ביצה או חביתה, שלוש כפות טונה, סלט ירקות עם כפתחינה, ולילה, יוגורט או פרי עם שבעה שקדים. 1200 קלוריות, כל המסופגניה קלאסית רגילה, ויורדים במשקל. והיום החזרתי את הפינה הישנה שלנו, מה אפשר לאכול במקום? אז מה אפשר לאכול במקום סופגניה? סופגניה אחת רגילה, הקלאסית, הפשוטה, נניח 400 קלוריות, אולי זה קצת יותר, אבל אנחנו נעשה חשבון של 400. מה אפשר לאכול בכמות קלוריות כזאת? פיתה רגילה, לא דיאט, רגילה גדולה כזאת, עם שקשוקה משתי ביצים. גם כן 400 קלוריות, פיתה עם שקשוקה משתי ביצים. 4 כריכים מ8 פרוסות לחם קל עם גבינה או ריבה, כפית לכריך, 4 סנדוויצ'ים, במקום סופגניה אחת. ארוחת בוקר בבית קפה, גם שכוללת ביצת עין אחת, לחמניה קטנה, גבינות 5%, סלט ירקות, והפוך על בסיס מים עם מעט חלב, גם זה במקום סופגניה אחת. או ארוחה חמה, שכוללת 100 גרם דג בגריל, בטטה אפויה, ברוקולי מעודה, סלט ירקות עם רוטב אגוזים וסילן אפילו, גם זה במקום סופגניה אחת. שימו לב, 2 רולים סושי מקי, במקום סופגניה אחת, וגם 8 עוגיות אוראו, אני מניחה שזה ימצא חן בעיני אוהבי המתוקים, 8 אוראו על סופגניה קלאסית אחת, אפילו 9. ולמי שאוהב קרמבו, אפשר 4 קרמבו במקום, 4 יחידות קרמבו במקום סופגניה אחת. אם לא הוצאתי לכם את החשק, אז יאללה, לכו, תהנו מהסופגניה עד הסוף. איזה כיף, אבל תזכרו שזה צריך להיות במקום משהו אחר ולא בנוסף. שאלה קצרה מהפייסבוק, האם אפונה עדינה זה ירקות או קטניות מהפריזר? זו שאלה מצוינת ואני אוהבת את השאלה הזאת. למה? האפונה עדינה זה אפונה, העיגולים שהם הרבה יותר קטנטנים. יש גם אפונה בפריזר שהיא רגילה, ויש לנו גם את האפונה היבשה, שמשתמשים בה למרק אפונה בדרך כלל, כאילו מרק אפונה ברוב המקרים הוא יהיה מהיבשה, מהקטנית, אבל לפעמים זה גם מהטריה. אבל פעם, לפני בערך 3 שנים, על האפונה הקטנטנה, על השקית של האפונה הקטנטנה הקפואה, היה כתוב 33 ל-100 גרם, קלוריות ל-100 גרם. אבל האפונה היותר גדולה, העיגולים היותר גדולים, היה רשום 66 קלוריות ל-100 גרם. השתנו ההוראות, ובחשבון הקלוריות צריך להכניס לבפנים גם סיבים תזונתיים. אני לא יודעת למה. סיבים תזונתיים זה לא מתעכל, זה יוצא חוצה כמו שזה. ופתאום, הקלוריות של האפונה העדינה קפצו להיות כמו של הגדולה יותר, למרות שלפני 3 שנים זה היה פחות מחצי, עכשיו זה פתאום אותו דבר. אבל אם חושבים מה קורה לזה כשזה נכנס לגוף, באפונה העדינה הקטנטנה יש הרבה מאוד קליפה ומעט מאוד תוך מילוי. התוך זה הקלוריות. יחסית יש לנו שם הרבה יותר סיבים תזונתיים שלא מתעכלים, ולכן למרות מה שכתוב על האריזה, אני מתייחסת לאפונה עדינה הקפואה כירקות, ואפשר לאכול את זה חופשי, כמו כל הירקות, כמו שועית ירוקה, כמו קישואים, גם בזמן דיאטה. האפונה היותר גדולה, טיפה יותר בזהירות, אבל האפונה היבשה, הקטנית, שאנחנו קונים יבש ומבושלים את זה למרק, זה כבר צריך להתייחס לזה הכי בזהירות, שמה אין כבר את הקליפה, אני חושבת, וזה גם, הכל שם פחממות וחלבונים, הכל שם כאילו כמעט, הכמות הסיבים יותר נמוכה, הכל מתעכל, ויש לנו שם במרק אפונה בממוצע, סמיך כזה, 250 קלוריות. יש לנו מאזינה, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
היי, מדברת ורה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך ורה?
זהו, אז רציתי לספר לך שהיה לי קצת שיפור השבוע.
כן.
אני לוקחת את הפרפין, את יודעת, וכמו שאמרתי, את הפסיליום.
שלום ורה, לא זכרתי שזה שם.
אני לוקחת כפית בבוקר, כפית בערב. כמו שאמרתי, אני לוקחת את זה בתוך הדייסה בבוקר, ובערב אני לוקחת את זה לפני שאני אוכלת ארוחת ערב. בדיוק כמו שאמרת לי, אני עושה. אז אתמול היה לי קצת שיפור, עשיתי פעמיים, אבל זה לא כל יום אותו ממש קבוע, אבל אני רואה שזה כן משתפר, יש איזשהו שיפור.
אוקיי, יופי.
כן, עכשיו רציתי בבקשה לשאול אותך בקשר לפרפין. אני לוקחת שתי כפיות.
כן.
ואני לא יודעת מתי לקחת את זה, אחרי שאני שותה את זה לפני, אני רוצה משהו שישפיע בצורה הכי טובה, שאני אוכל לעשות כמה שפחות, את מבינה?
תראי, אין חוקים בשימוש בדברים האלה, ובכלל בכל התכשירים שנועדו למנוע עצירות. יש אני גם מבקשת מאנשים הרבה פעמים לעשות ניסיונות. לקחת אחרי הצהריים, או לקחת בערב, או לקחת בבוקר, או לקחת לפני הסלט, או לקחת אחרי הסלט, ואצל כל אחד זה מאוד משתנה. יש אנשים, על הכל אני מדברת, וזה כולל כמובן, וזה כולל השמן פרפים, וזה כולל כמעט כל דבר אחר, ויש אנשים שלוקחים כמוסות של צמחים טבעיים למניעת עצירות, ויש אנשים שלוקחים תרופה.
אז זהו, אצלי זה לא עצירות, זאת הבעיה, שזה יותר מדי, יודעת, אמרתי לך.
יותר מדי, באופן כללי שווה לך להפחית את השימוש בשמן פרפין, אבל שוב.
אני לוקחת שתי כפיות.
כן, כן, אז למה את לוקחת את זה?
אני לוקחת את זה, כי אני לוקחת את הפסיליום, ואז אני לוקחת גם את זה, שכאילו זה יהיה מרקח, כי...
לא, 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 הפסיליום מרקח, הבנתי. באופן כללי, את צריכה לשים לב על עצמך, כי אין פה חוקים, והאנשים שנוטלים דברים בוא נגדיר את זה לא למניעת עצירות, שמשפיעים על פעילות מערכת העיכול, מזרזים את פעילות מערכת העיכול, כולו מעיטים אותה, אז זה משפיע ממש אחרת. יש אנשים שלוקחים משהו בצהריים וזה משפיע עליהם למחרת, יש אנשים שלוקחים משהו בערב וזה משפיע רק אחרי יומיים, ותצטרכי לבדוק על עצמך, לעשות יומיים שלושה ניסיון, כמובן בלי לשנות את התזונה, כי אחרת את לא תדעי מה השפיע, השעה או מה שאכלת. אז את צריכה לעשות ניסיון, אולי אפילו על דף לרשום לך מה אכלת, מתי...
זהו, אז באמת, מאיה, בבקשה, אז אני כן אמשיך עם השתי כפיות, את אומרת.
אם את מרגישה טוב... ו...
אני מרגישה טוב, אבל אז... עדיין, את יודעת, אני רוצה עכשיו נגיד למצוא, אז אני לא יודעת איך אני אסתדר, אני בדרך כלל בבוקר כל הזמן בבעיות עם זאת, מבינה?
כן, כן.
זה לא הכי קל בכלל. עכשיו,
בואי תנסי, בואי נעשה שתפסיקי לכמה... ימים לגמרי, אולי, או שתברי לכפית אחת, ותראי איך זה משפיע, כן.
כפית אחת?
כן, ותראי איך זה משפיע, כאילו שאנחנו לא יכולים לדעת איך זה ישפיע עליי.
את יודעת, הבעיה אצלי זה שאם יש לי עצירות, אז מתחיל להיות לי שם בעיות.
כן, אבל את אומרת שאת לא יכולה לצאת מהבית וכאלה, אני לא יודעת, הייתי מנסה.
זה מאוד עמוס, אם אני הולכת לעבודה, אז אני כמה 3 שעות לפני, מבינה?
כן.
רציתי בבקשה לשאול אותך, אם יש איזה משהו או איזה אוכל שאני אמורה לוותר עליו, למשל פיתוחים אני בכלל לא נוגעת בכלל כי זה עושה לי ממש רע.
Okay.
יש איזה משהו ספציפי שאת ממליצה לי לקחת כדי שלא יהיה לי יותר מדי, את יודעת. אז יש משהו למשל שיכול לחזק את הקיבה, לעשות משהו שהוא...
להפריד נוזלים ומוצקים... לא לשתות קפה אחרי אוכל גם, להוריד מוצרי חלב קצת באופן זמני.
בכלל אין לי מוצרי חלב.
בסדר, אז תנסי עכשיו להפריד נוזלים ומוצקים. לא לשתות לפני או אחרי אוכל, בערך אחרי אוכל שעתיים לנחקות עם השתייה כדי לא לדלל.
אני אוכלת ארוחת בוקר, אז לא לשתות את הקפה אחרי?
בוקר זה עוד קצת, זה לא נורא, אבל אחרי צהריים וערב לא לשתות אחרי מיד, כדי לא לדלל את הארוחה שהקיבה תוכל להקל אותה יותר בקלות. אני שמחה, תנסי, אני רואה שאת עולה לשידור הרבה וסודי, אם הצלחת.
כן, אני אנסה, אני לא אשתך באוכל.
מהממת, תודה רבה.
ומזל טוב, שלחתי לך גם ברכה.
איזה כיף, תודה רבה, תודה, תודה.
תודה רבה לך על הכל, אני כל כך מודה.
תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה לך, חג שמח, ביי.
שאלה מהפייסבוק, האם באמת כדאי לאכול כל 3 שעות? אז אני אוהבת את השאלה הזאת מאוד, כי לכל אחד מתאים משהו אחר. יש המון תיאוריות והרבה מחקרים, כל מחקר מראה משהו אחר, חלק מהמחקרים הראו בעבר לפחות, שאם מחלקים לשש ארוחות קטנות במשך היום, כלומר 7, 10, צהריים באחת, 4, 7 בערב, ואז ארוחת לילה, זה כביכול מונע סוכרת, יש מחקרים אחרים שמראים שצום זה טוב, אני חושבת שעדיף להקשיב לגוף, אם לא רעבים בבוקר, לא לאכול בבוקר, ולהעביר את הקלוריות לשעות הקשות. פעם גם חשבו שזה עוזר לסוכרת אם מחלקים את הארוחות לכל 3 שעות, אבל אחר כך ראו גם שיש אנשים שעדיף להם לאכול 2 ארוחות גדולות ליום, ובלי נשנושי ביניים מבחינת איזון רמות הסוכר בדם. אז אני חושבת שכל אחד צריך להקשיב לעצמו, לעשות מה שמתאים לו. אם לא רעבים, לא לאכול בכוח, כי מישהו אמר להם לאכול כל 3 שעות, או כי הם קראו איפשהו שזאת הדיאטה הנכונה, זה לא נכון. להקשיב לגוף זה הרבה יותר חשוב. להקשיב, אני רעבה, אני אוכל, גם אם עבר 1.5 שעה מאז שאכלתי פעם קודמת, וזה לא משנה אם ארוחת צהריים ב-12 או ב-2, הייתי רעבה ב-12, אז אני אוכל ב-12, אני לא צריכה להסתכל על שעון, האדם הקדמון לא נולד עם שעון על היד. אולי הסתייגות קטנה בנוגע לילדים ששווה להתעקש על ארוחת בוקר, כי ארוחת בוקר בילדים מפסיקה את צום הלילה, וגורמת, נותנת אנרגיה למוח, משפרת את ההישגים בלימודים, ולא רק חטיף, אלא צריך להתרגל לשבת ליד השולחן ולאכול ארוחת בוקר, כי זה הרגלים טובים שאחר כך למניעת השמנה. במבוגרים לא, לא רעבים, אז אפשר לדלג, אוקיי, אבל בילדים אני מסתייגת, ואני חושבת שכן כדאי לאכול ארוחת בוקר. אמנם לא לפי השעון, אבל אם הם יוצאים למסגרות ב7:30, אז לקום 10 דקות קודם ולאכול ארוחת בוקר ב10:50, אני יודעת, כן, יוצא כן לפי השעון, בטעות. יש לי זמן לעוד שאלה מהפייסבוק? כן. אוקיי. איך זה יכול להיות שאני יורדת כל כך לאט מאותו תפריט, בעלי יורד הרבה יותר מהר? שאלה גם כן מצוינת. קצב הרידה במשקל מושפע, אני מקווה שיש לי מספיק זמן להגיד את זה, מהמון דברים. א', גנטיקה, יש אנשים שיורדים במשקל מהר יותר, כי הם שורפים, הגוף שלהם שורף המון קלוריות, יש משפחות שהם כולם שורפים המון, משפחות אחרות שהם יותר איטיים, הגוף שורף הרבה פחות. יש הבדלים בין האנשים מלידה, אפשר לראות את זה גם השמנה, נגיד משפחתית הרבה פעמים קורה, ומשפחות אחרות שאין אף בן אדם בעודף משקל, וכביכול הם אוכלים מה שהם רוצים, שריפת הקלוריות היא עניין גנטי. גורם שני, זה כמות הדיאטות שעשינו עד עכשיו. נניח שאת עשית המון 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 דיאטות עד היום, כל דיאטה נניח שהייתה קצת קסח, דיאטת קסח גורמת לגוף להתייעל ולהצטמצם, ולהיות רגיל למצב של דיאטה, ולא לבזבז הרבה קלוריות. אז נגיד שירדת 30 קילו ועלית אותם בחזרה, הגוף נהיה יותר יעיל. ירדת עוד פעם 40 קילו, עלית אותם בחזרה, הגוף לומד להיות עוד יותר רגיל לדיאטה. ירדת עוד פעם 40 קילו, עלית בחזרה, עכשיו תנסי לרדת, נראה אותך. הגוף בקושי יגיב לדיאטה, יגיב, אבל הרבה יותר לאט, כי את צורפת הרבה הרבה פחות. גורמים נוספים זה אחוז השרירים בגוף, לגברים יש אחוז שרירים מלידה הרבה יותר גבוה מאשר לאנשים, ולכן הם שורפים הרבה יותר קלוריות, זה כבר נקודת פתיחה טובה. לבעלך, גברים תמיד ירדו יותר מהר במשקל מאותו תפריט מאשר נשים, גם אם הגברים לא עושים ספורט, לצערי. זה כמובן שזה תלוי גם בגיל, בכמות הפעילות הגופנית שאת עושה. בכל מקרה, קצב הירידה הוא חשוב, אבל לא מאוד מאוד חשוב. אם את יורדת, גם אם את יורדת לאט, אז מה אכפת לך? זה מצטבר. אני מכירה כל כך הרבה דוגמאות לאנשים שירדו 200 גרם ו-300 גרם ועוד 200 גרם ועוד 300 גרם. ובסוף זה יצטבר ל-20 קילו, או ליותר, או לפחות, או לכמה שרוצים משקל היד. וזה מקשר אותי למתכון של היום, שהוא של מיני סופגניות, וזה סופגניות קטנות אפויות, שהיום בבוקר עשיתי אותם גם מקמח מלא, יצא מהמם, המתכון והתמונה של שלומית, מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, נכון להיום בבוקר שעת שקילה כבר דיווחה שירדה יותר מ-23 קילו, כל הכבוד שלומית. לשלומית יצא 6 סופגניות, 105 קלוריות לסופגניה, התבנית מאפין שלי הם קצת יותר קטנים, יצא לי בערך 10, אז זה אומר 60 קלוריות לסופגניה, אולי פחות. 60 גרם קמח, מערבבים אותו בקערה עם כפית אפקת אפייה, כף סוכר חום, ביצה פלוס חלבון ביצה, שיט, שכחתי לשים את החלבון ביצה, לא נורא, שליש כוס מים, ורום, חצי כפית. ואז מערבבים את זה טוב 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 טוב, מרססים תבנית שקעים, אופים. 10 דקות, אפשר להפוך את זה לצד שני, ולהפות עוד 10 דקות, אני גם לא עשיתי את זה, יצא מהמם גם בלי להפוך באמצע. ואז מערבבים ריבה, כפית ריבה עם קצת מים רותחים וממלאים, אפשר לקשט עם אפקת סוכר, ומומלץ לאכול חם. עשיתי עם קמח מלא שוב, יצא מהמם. למי שרוצה, סופגניות ללא מצפון, זה הכותרת. אוקיי, הגענו לסוף התוכנית. אני מודה מאוד לכל מי שעלה לשידור, לכל מי ששלח שאלות בפייסבוק, לכל מי שצפה, לכל מי שהזין. מודה מאוד למאיר הפרץ, לאבישג אליסף שוסטר, לג'וני דוב ולשני רומנו. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.